יש בכוחה של פרשת השבוע שלנו, פרשת כי תישא, להעמיק, לברר את שורשי ההבדל שבין ישראל ואומות העולם. כשהדברים לא מבוררים, בעיקר לא מבוררים לעם ישראל, אז אנחנו גם מגיעים למצבים של מלחמות. אבל אם נשכיל להבין, להאמין, לדעת את הדברים הפשוטים כל כך, היסודיים כל כך, של היחס בין ישראל ואומות העולם, או אז נתיב לנו ולעולם כולו. כבר בתחילת הדרך, כאשר בוחר הקדוש ברוך הוא באברהם אבינו, אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם, הוא מודיע לו, והעשך לגוי גדול, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. זה לא שאתה גוי גדול שחי לעצמו ומרוכז בעצמו ואין לו קשר עם אחרים, אין לו אכפתיות כלפי אחרים, אלא הייעוד של ישראל שיוצאים מחלציו של אברהם אבינו הוא להיות לאור גויים. אבל הדרך לזה היא קודם כל להיות אור, ואז להאיר את האור הגדול הזה לאחרים. על כן נאמר לאברהם אבינו, ואעשך לגוי גדול. גוי גדול, הביטוי הזה מתבאר בחומש דברים. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כשם אלוקינו בכל קורנו אליו, ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת. גוי גדול זה גדול באיכות, זה גדול ברוחניות, לא במספר, כי אתם המעט מכל העמים, אלא באיכות. גוי גדול שיש לו שני ערוצים, מלמעלה למטה תורה, מלמטה למעלה תפילה. ואם ישראל יוציאו לפועל את הייעוד להיות לגוי גדול, אז ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך, אז אתה תוכל להיות ברכה, אז העם הזה יוכל להעניק ברכה. כי כשהעם הוא גדול, יש לו מה למכור לאחרים. אבל אם העם הזה חלילה הוא קטן, והוא בדמיונות חושב את עצמו ככל הגויים בית ישראל, אז מה הוא יכול להועיל לעולם? רק אם הוא גוי גדול, יש לו מה לתת לאחרים. והנקודה הזאת מתבארת היטב, מתחדדת מאוד מתוך הפרשה שלנו. הפרשה שלנו, יש בה את חטא העגל. חטא העם הזה, חטאה גדולה. אבל כתוב בגיטין, דף מ"ג, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם תחילה. דווקא הכישלון הוא ממנף את היציאה ממנו בכוחות גדולים. ומשה רבנו מוסר את הנפש, הוא מברר מיד, מיד אחרי חטא העגל, מה ההבדל בין ישראל ואומות העולם. כי גם אם יש חטא, אין הוא משנה כלום במהות של ישראל. ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא. והנה בפרשה, ויאמר אהרון, על איכר אף אדוני, אתה ידעת את העם כי ורע הוא. מה זה כי ורע? כי רע הוא. מה זה כי ורע? רש"י אומר, בדרך רע הם הולכים תמיד ובניסיונות לפני המקום. הדרך של ישראל, הרבה פעמים, היא רעה. מדגיש המהר"ל בגור אריה, אבל לא ישראל רעים. לא נאמר שישראל רע, חלילה, ישראל טובים. אבל שוגים לפעמים בדרכים לא נכונות. אז בדף שלפנינו, ישנה שיחה של הרב ציודה לפרשה, לפרשת כתיסה, ואתם רואים, יש עמוד שיש בו שני מקורות, זה סעיף 5, זאת ההתחלה של השיחה, ואז נהפוך את הדף ונראה את המשכה, נחזור לסיום. מרבית פרשת כתיסה, אומר הרב ציודה, מתארת את הטרגדיה של מעשה העגל, וכל מה שנמשך ממנה. וזאת הפתעה. למה? באמצע הסיסטמטיקה היפה והנחמדה של זוגיות הפרשיות, כעמוד התווך בין תרומה תצווה ובין ויקל פקודי, מופיעה הפצצה הזאת. הרי הדבר הכי גדול זה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הביאני המלך חדריו, נגיד לה ונשמחה בך. והנה, בין הפרשיות של הציווי על המשכן, תרומה תצווה, לבין הפרשיות על המימוש והקיום ויקל פקודי, פתאום מופיעה פצצה. ושכנתי בתוך בני ישראל, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ופתאום, עלובה קלה שמזנה תחת חופתה, פתאום חטא העגל. כביכול עובדים לאלוהים אחרים. מתוכה מתגלה מסירות הנפש הענקית של משה רבנו, שמביאה התחדשות התורה והתחדשות ההליכה לארץ. בתוך ברורי העניינים על סידור ההנהגה האלוקית והנחיה ממצרים לירושלים, מופיעה בקשה מיוחדת של משה רבנו. ובמה נהפוך? ובמי ודאי אפוא כי מצאתי חן בעיניך. הלא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. משה רבנו, כביכול, לא סופר את החטא. הוא יודע שזה חטאה גדולה, אבל הוא מציב אולטימטום לריבונו של עולם. ואתה, אם תישא חטאתם, אתה מוכרח לישא חטאתם. ואם עין מכן הנה מסבירה שכתבת, אני ברוגז. הוא מציב אולטימטו. והוא מבקש למצוא חן. רגע, העם הזה חטא עכשיו חטא גדולה. עכשיו הוא רוצה למצוא מציאת חן. והוא אומר בדיוק לקדוש ברוך הוא. יש לו דרישות. הלא בלכתך עמנו. אל תגיד לי, אני שולח מלאך. לא, לא מקובל עליי. ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. אנחנו יותר מכולם, ונפלינו. כאן מתבררת מציאת החן המיוחדת שלנו, על פי הגדרה היסודית, הנמצאת במאמר חז"ל, המדגיש את המילים, כך גמרא בברכות, דף זין, ביקש משה רבנו מהקדוש ברוך הוא. מיד נראה מה הבקשה. אבל עצם העניין, הסגנון ביקש, אם משה רבנו מבקש, בוודאי זה אידיאל חשוב. זו בקשה מעניינת, שלא נפגשנו בה עד עכשיו. ונפלינו. את הביטוי הפליה מצאנו לפני כן רק בצורת הנהגה מעשית של אי ענישתנו לעומת הרשעים שבמצרים. והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך. כלומר, התחלנו להתרגל להבדל שבין ישראל לעמים במכות מצרים. הם חוטפים את המכות, ואנחנו בתוכם. ואנחנו מופלים לטובה. אבל פה אנו מוצאים אפליה לגבי הופעת השמימיות, לא לגבי הופעת מכות, אלא לגבי הופעת שמימיות. מתוך מסירות נפש של משה רבנו, שאמר מחנינה מספרה שכתבת, מתגלה החיוביות שלנו, הצד החיובי. הבחירה בנו, אשר עליה נאמר, ואנחנו אומרים את זה 3 פעמים ביום, עלינו לשבח שלא עשנו כמשפחות האדמה. אז במה עיקר ההבדל? האפליה המיוחדת הזאת מוגדרת בקיצור בתורת השם תמימה, הכולל תורה שבכתב ותורה שבעל פה. חז"ל מסבירים לנו מה היה כלול במילה הזאת ונפלינו. ביקש משה מלפני הקדוש ברוך הוא שלא תשרה שכינה אלא על ישראל, שנאמר ונפלינו אני ועמך. כלומר, צד ראשון שבבקשה, ונפלינו, רק לנו השראת שכינה. אבל שיהיה ברור, ובדברי רש"י, שלא תשרה שכינתך עוד על אומות העולם. אנחנו נזכה להשראת שכינה והם לא. כך מבקש משה רבנו. הפליה זו היא שלילית וחיובית גם יחד. לכאורה ונפלינו הוא צד של שלילה, אבל באמת, הבעת תליה. השלילה שלא תשרה שכינה באומות העולם, ויחוסנו המיוחד של ושכנתי בתוכם. ושכנתי בתוך בני ישראל, רק בני ישראל. ולא עזר ותמי לעולם. שואל הרב ציודה, שאלה מתבקשת. אבל מה אכפת למשה רבנו אם תשרה שכינה גם בישראל וגם באומות העולם? מה ערך הקמצנות הזאת? מה, אין לקדוש ברוך הוא מספיק שכינה? הוא יכול להשרות שכינה על, על, על כולם. אז למה דווקא אנחנו? זה גם עלול להרגיז את אומות העולם. למה נקרא הר סיני? אומרים חז"ל שירדה שנאה לאומות העולם. מסביר הרמב״ם מאיגרת תימן, כל האומות מקנאות בנו, שרק אנחנו קיבלנו את התורה. אז למה להתקמצן? למה דווקא לבחור בנו מכל העמים ולא לתת לכולם? צריך להבין שיש מדרגות באופנים של ושכנתי. במרכז הקונסטלציה של העמים נמצא לב האומות, ולגבי הלב הזה חייבת להיות התייחדות ואפליה. אם יהיה לרגל אותו ערך שיש ללב, אוי ואבוי, יהיה חורבן עולם. המיוחד ללב חייב להימצא רק בלב, ולא ברגל, ולא באוזן, או בעין. רק אז אשרי הגוף וכל איבריו הקשורים למכונת חיים זאת. אם אתה, חלילה, לא תבין את ההבדל שבין הלב, איבר שהנשמה תלויה בו, לבין שאר האיברים, אז אתה פוגע בכל האיברים. אם אתה מתייחס ללב כמו לאוזן, כמו לרגל, כמו לאיזו ציפורן, אז אתה לא תהיה בריא. הלב צריך להיות לב, וללב יש אוטונומיה, ללב יש מיוחדות, ואם הלב בריא, אז כל האיברים זוכים לקבל ממנו חיים. אז כל המכונה מקבלת חיים מהמנוע של המכונה. אבל אם אתה תגיד שאתה רוצה שוויון, שהלב יתפשר, שהוא לא יהיה נבדל, שהלב יהיה כמו כל האיברים, אז הלב לא יהיה לב. אז כל האיברים שרצו את השוויון הזה בסוף, הם אלה שנפגעים. צריך להבין שריבונו של עולם יצר את האדם בחוכמה, והוא סידר שלא כל האיברים הם באותה רמה. יש איברים שהנשמה תלויה בהם, יש איברים שאין הנשמה תלויה בהם. אם נופלת לך איזו שערה, לא קרה כלום, אבל איזו דקירה קטנה בלב, זה פתאום משהו אחר. מה ההבדל? הלב הוא הלב, והאיברים האחרים הם מקבלים את מה שהלב בתור לב יודע לתת. אלו דברי אלוהים חיים ומלך עולם אשר יצר את האדם בחוכמה. אם כן, בקשת משה רבנו היא שכלול ושכנתי בתוכם, ומתוך כך מגיעה ברכה גם לאומות העולם. כשישראל, לב האומות, נבדלים מן האומות, ואז יש בישראל את השראת השכינה האיכותית, הבהירה, העליונה הזו, אז העולם כולו יש לו מה לקבל מישראל. אבל אם אין לישראל את השראת שכינה העליונה הזאת, אז העולם מפסיד. יש אנשים הדורשים מרחב ליברלי, הומני, קוסמופוליטי, ומדגישים שכל האדם נברא בצלם אלוהים. זה נכון. אבל יחד עם זה, אומר האור חיים הקדוש, אשרי עולם שאומה זו בתוכו. לא אשרי אומה זו, אשרי עולם שאומה זו בתוכו. כשבלב קונסטלציית העמים נמצאת אומה מיוחדת מרכזית זו, שבה מופיעה שלמות השראת השכינה, אזי אותה השראת השכינה נמשכת אל כל העמים. החילוק הוא אם אותה השראת שכינה מרוכזת או מפוזרת ומנופצת לרסיסים. כאשר השראת השכינה מרוכזת ותופסת את מקומה בישראל בכל בריאות, תוקפה וחוסנה, ולא מפוזרת באומות העולם, העולם מרוויח מזה, כי אז מתקיים, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. כדי שיהיה לעמים הר, הר השם, שהם יוכלו לעלות אליו ולקבל ממנו הדרכה, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, אז צריך לאפשר לישראל להיות בארצם, כשבית המקדש הוא בתוך הבירה שלו, וישראל עובדים שם את עבודת הקודש שלהם בשיא המיוחד של הקודש והמקדש, ואז יש לעמים איזה לב, איזה מוח, איזה מרכז שיש בו מרכזיות של אמונה בצורה הגבוהה ביותר, ואז העולם מאושר שיש בתוכו מרכז כזה. הבקשה של משה רבנו היא האידיאל האלוהי על פי רצון ריבונו של עולם. ריכוז פנימי, בחיוב ובשלילה גם יחד. החיוב מתגלה בשלמותו על ידי התעכבות, מתפוצצות והתרחבות שאינה מסודרת ואינה קבועה. הרי אם תיתן את התורה לעמים כולם, והם אינם מוכשרים לעסוק בה, באותה צורה שאנחנו מוכשרים לעסוק בה, הם אינם מסוגלים להיות מסורים וקבועים ביחס אליה, כמו שאנחנו מסוגלים להתמסר אליה. וממילא, מה הם ישיגו מהתורה? מה הם ישיגו מהאמונה? מה הם ישיגו מהקשר עם ריבונו של עולם? משהו שטחי, רדוד, עם זיוף ועם עיוות. אשרי עולם שיש בו אומה מקצוענית שהיא יודעת לרכז עבור כל העולם כולו את דבר השם, ואז יש לעולם את היכולת לקבל דבר איכותי שלולא שהוא היה אצלנו כל כך איכותי לא היה מגיע אליהם דבר כזה. אתם קרואין אדם, מה הפירוש? אתם המרכזיות, תהפכו את העמוד. אתם המרכזיות העולמית, האנושית. אתם המרכזיות הלבבית של שמיים וארץ, לשון לב. אתם המרכזיות האמיתית של תורת אמת הנמשכת בכם לדורות. עד כאן דברי הרב ציודה. בדף הנוסף שקיבלנו, ישנה פסקה של הרב קוק מתוך ספר אורות, אורות ישראל, פרק ה' סעיף א'. כל הפרק מברר מה היחס בין ישראל ואומות העולם. אומר הרב, סעיף 3, כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים צד שמאל למעלה. כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד ומשפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו. שם זה משהו מיוחד ליחידי סגולה. כעת אנחנו מדברים על דברים יותר פשוטים. עלינו. ומיד הוא אומר בשורה הבאה, שזה ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות ובאמונות כולה. כלומר, הנוגדנים שמתפרצים מיד כאשר מדברים על בחירת ישראל, על הבדלה, המבדיל בין ישראל לעמים, על ונפלינו, אני ועמך מכל העם. הנוגדנים שמתפרצים, הם אומרים, מה זה העם הזה שיש לו אגו ויש לו פרטיות כזאת, והוא מחשיב את עצמו. אבל הרב אומר, זה בכלל לא נכון, זה חוסר ידיעה מה זה עם ישראל. עם ישראל הוא מרכז. הוא לא חי חיים פרטיים, בדיוק כמו הלב. מה עושה המכונה הזאת שנקראת לב? זאת מכונה שמזרימה את הדם המחומצן, וכל כולה של המכונה הזאת היא עבור האחרים. אין לה לב דבר פרטי. כל הלב הוא בשביל האחרים. מה הוא מרוויח מזה, הלב? הוא בסך הכל משאבה שאחראית על החיים של כל הגוף. לא, לא דואג לעצמו. הוא דואג לאחרים, ולכן הוא מרוכז בעצמו. זה בדיוק ההבדל. זה הבדל דק. אפשר בשטחיות לא לראות את זה. כשאתה רואה את עם ישראל מובדל, וכל הזמן אומר, ושר בחרבנו מכל העמים, אתה יכול מיד להיבהל. עוד עם שחושב על עצמו, מספיק, יש עמים שמרוכזים בעצמם, ויש בהם לאומנות, ושנאת אחרים, והרג אחרים. אבל זה לא אנחנו. אנחנו נבחרנו מכל העמים. זה מם היחס. לטובת העמים יצא ריבונו של עולם את לב האומות. אם כן, תחליף את המילה פרטיות במרכזיות, ואז כל התמונה משתנה. אז אני קורא עוד הפעם. כל מה שנוגע לישראל ומהותו, אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם. אלא הם, הדברים שיבוארו מיד, הם מרוכזים בחוג מיוחד, ומשפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו. ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות ובאמונות כולן, הינם שלושה מרכזים. ישראל הוא לא נבדל מהעמים, הוא המרכז של העמים. ארץ ישראל זה לא אי בודד, הוא המרכז של כל הארצות. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. תורת ישראל היא בעצם התורה של כל העמים. אלא שאנחנו, בחינת האוזן ששמע על הר סיני, אנחנו מכל האנושות, אנחנו האוזן שמקשיבה טוב לדברי תורה, כפי שהם ממקורם, ואז אנחנו מתרגמים ומלמדים את העולם כולו. ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות ובאמונות כולן, הינם שלושה מרכזים שאוצרות חיים ואורות עולמים גנוזים בהם, להיות מזינים את כל העולם כולו, מעלים ומקדשים אותו, דרך המרכזים האלה, שאנחנו חייבים באחריות לפתח אותם כמרכז, דרך זה אנחנו מסוגלים להעלות ולקדש את העולם כולו. ישראל, ועד הרב יבאר, אתם רואים, דיבור המתחיל הבא זה ישראל, אחריו זה ארץ ישראל, ואחריו זה תורת ישראל. ישראל בתור אומה מיוחדת, ברוכה בעומק קדושתה ושיבתה האלוהית, משפיע הוא עם ישראל על כל ההיקף של כל העמים כולם, לעדן את הנשמה הלאומית שבכל עם, ולקרב את העמים כולם בכוחו למעמד יותר נשגב ויותר אצילי. עם ישראל, מתוך שהוא נבדל, מתוך שהוא אצילי, מתוך שהוא עליון, אז מתוך כל זה הוא פועל הרבה שנים בכל ההיסטוריה לעדן את כל העמים כולם. ארץ ישראל עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה ומפעולתה על החיים השוכנים בה, להשפיע על כל הארצות כולן, לעדנם ולרוממם ולקרבם אל תכלית הווייתם. ארץ ישראל היא המרכז של העולם כולו. היא לא מנותקת מכל העולם כולו. אבל יש בה קדושה מיוחדת. ואנחנו, המקצוענים שמבינים בקדושה, מצווים להתיישב בה, וירשתם אותה וישבתם בה, להחזיק בה, לפתח אותה, עד שנוכל מתוכה להקרין את הקדושה על כל העולם כולו. תורת ישראל עומדת להופיע אור גדול מתוכה על כל השטף של רוחות האמונה השונות אצל עמים וקיבוצים שונים, להסיר מהם כל סיג ותפל, ולהאיר אותם באור הקודש והטהורה האלוהית. כשהעמים נוגעים עם הטלפיים שלהם באמונות, אז הם מסעבים את האמונה. הם הופכים דבר כל כך טהור לעבודה זרה, לאליליות, לדברים כל כך שבלים ונמוכים. ועם ישראל יש לו את האמונה הטהורה, והוא על ידי תורתו ילמד את האמונה הטהורה הזו לעמים כולם. אצלם זה לא בטהרה, אצלנו זה בשיא הטהרה. וממילא כשיגיע הזמן הם יוכלו להיות מוארים באור הגדול והעליון שלנו. תראו איך כותב הרב בסעיף 2 על הגמרא הזאת שהזכרנו. שלושה דברים ביקש משה מלפני הקדוש ברוך הוא. ביקש שתשרה שכינה לישראל, ביקש שלא תשרה שכינה לאומות העולם. מסביר הרב, אין בקשה הזו משום צרות עין חלילה, אבל, כלומר, אלא טובת המין האנושי. כי הנה, הדרכת ישראל על פי התורה ומצוותיה היא הדרכה נפלאה, שהרבה זמנים צריך המין האנושי להתקדם עד שיהיה ראוי לה. כי התוכנית המוסרית של תורתנו הקדושה היא גבוהה, מאוד. התורה היא מן השמיים. הערכים של התורה הם נצחיים, הרבה מעל הערכים האנושיים הנמוכים. אשר קידשנו במצוותיו, המצוות זו קדושה מיוחדת, זה לא מעשים אנושיים. על כן לסוף הימים, כשתמלא הארץ דעה את השם, ישובו הכל לשוב מבארן של ישראל. אמנם אפשר היה שתחול להשפעה אלוקית על איזו אומה להדריכה לפי מצבה, אבל אז יובד העולם את מרכזו, ולא יהיה כוח המושך אל פסגת השלמות האנושית הצורה בתורת ישראל. אם ריבונו של עולם היה משרה את השכינה על כל אומות העולם ברמה שווה, ברמה נמוכה, אז לא היה לעולם איזה מקום שיש בו פסגה שאליו אפשר לשאוף. על כן ביקש שלא תשרה שכינה כאימה לישראל, כדי שיהיה רק עם ישראל מרכז של שלמות העולם. ואז יש פה רווח נוסף. ויגרום דבר זה שתי טובות. האחת, שיתרכז העולם כולו במרכז אחד, המביא לידי שלום ואחדות המין האנושי באהבה. והשנייה, כי יזכו הכל למעלת ההצלחה הגבוהה שהיא נתונה באוצר תורת חיים של ישראל. הנקודה השנייה אומרת שאפשר היה לתת לאחרים איזו הצלחה זמנית, אבל עדיף לעכב להם את הטובה, כדי שבסופו של דבר נוכל לתת להם את ההצלחה הגבוהה. אבל הנקודה הראשונה היא שהעולם מרוויח שהכל מגיע דרך מקום אחד מרוכז. כי אז, אם יש מרכז, זה גם מרכז של שלום. אם אין מרכז כזה, אז העולם יהיה מפורד. ברגע שהכל פונה אל מקום אחד, תל תלפיות, תל שכל פיות פונים אליו, אז ממילא כולם מאוחדים סביב מרכז אחד, והמרכז הזה מביא ברכה עליונה גבוהה, אבל הוא גם בלי התוכן, עצם היותו מרכז, הוא בעצם מרכז ומאחד את את העולם כולו. במקום אחר, בסעיף אחת, בעניה, הרב מביא את המשנה הראשונה במסכת אבות. ההדרכה של חז"ל, העמידו תלמידים הרבה. יש להדרכה הזאת שני פירושים. הפירוש המקובל, העמידו תלמידים הרבה, הכוונה, הרבה מבחינה כמותית. תלמד כמה שיותר. כמה שיותר שיעורים, כמה שיותר אנשים, כמה שיותר חברותות. העמידו תלמידים הרבה, הרבה תלמידים. אבל הרב אומר שיש גם פירוש שני. שהוא לא מדבר על כמות, הוא מדבר על איכות. העמידו את התלמידים, תעמידו אותם הרבה. העמידו הרבה את התלמידים. אל תשפיע על התלמיד משהו שטחי. ומיד אתה עובר לתלמיד אחר, ועוד לתלמיד אחר, ועוד לקבוצה אחרת, ועוד לשיעור אחר. תהיה מרוכז. עם מספר תלמידים מועט. אבל תעמיד אותם הרבה. תלמד אותם עוד ועוד 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 ועוד, את אותה קבוצה קטנה, עד שהיא תהפך לקבוצה איכותית. אומר הרב, שהדרך השנייה, השפעה איכותית, יש בה דבר שאין בדרך הראשונה. אתם רואים בסעיף אחת, הוא כותב באמצע, וזוהי הדרך המשובחת, שכוננו חכמנו זה להעמיד תלמידים הרבה. למה? תראו בחמש שורות האחרונות. כי מריבוי האור, שיזרח בשלמים הגמורים, יאיר אור גדול גם כן, על אלה שאינם שלמים. אבל בהשתדלות לפזר את הכוחות על הרבה נושאים, וכל אחד לא יהיה שלם בתכלית, לא יבוא לעולם אל מטרה נכונה. אם אתה מתמקד בכמות, אז אתה מפיץ הרבה אור. אבל איזו איכות של אור? לא הכי גבוהה. כי אתה ממהר משיעור לשיעור, מקבוצה לקבוצה, ואתה לא יכול להעמיד את הקבוצה, להרים אותה עוד ועוד ועוד ועוד, לגבהים, לעמקים. אז אתה מרבה אור בינוני בכמות. אומר הרב, עדיף להרבות אור איכותי, אור גדול, ואז כל התלמידים שלך, שזכו לאור גדול, הם אחר כך יעשו את ההפצה הכמותית, ואז אלה שבמעגלים הרחבים יקבלו אור איכותי יותר. אומר הרב, זה לא רק ביחס לרב לתלמיד, אלא גם ישראל ואומות העולם. אומר הרב, דילגתי על זה, אני רק קורא את השורה הזאת ובזה נסיים, וכן בכללות ישראל צריך להרבות עוצמה בתורה ויראת השם, ולא לנוד, כלומר לנדוד, להאיר עמי הארץ וגויים רבים באור השם בדרך מועט שיכולים לקבל. לא צריך לרוץ אל אומות העולם. צריך יותר מזה להיות מרוכזים אצלנו. הרב כותב באורות הקודש, כי מציון תצא תורה ודבר השם לירושלים, זה דברי ישעיהו. אבל משה רבנו יותר גדול מישעיהו. משה הוא רבו של ישעיהו, כדברי חז"ל. רבו, הכוונה הרוחני. משה רבנו אומר, ואתם טיולים לי, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אם ישראל מרוכזים בעצמם, אז האור הגדול הוא איכותי, ואז גם ניתן, מבחינה כמותית, ללכת על האחרים כדברי הנביא ישעיהו, ולהפיץ את האור הגדול. שלום.